שלום וברכה, יום שלישי, פרשת משפטים. בתוך קריאת שלישי ובתוך הרצון ככה להספיק כמה שיותר בתוך פרשת המשפטים המופלאה הזאת, בוא נלך לחלק החותם את קריאת היום, בתוך כל המצוות הגדולות. מפסוק י"ט ועד לרביעי. פסוק י"ט מעניין מאוד, מוזר במיקומו, זובח לאלוהים יהורם בלתי לאדוני לבדו. א', אין פה שום חידוש. כתוב פה שאסור לעבוד לעבודה זרה, כך מסביר רש"י. זה כבר כתוב מפורש. ועושה את האיש ההוא או את האישה ההיא אל שעריך, גם כתוב מה דינם. וזה נתפרש פה, אומר רש"י, כדי לחדש חידוש שלא נתפרש במקום אחר, אבל כבר למדנו שכל פסוק הזה מחייב אותנו בהבנה כפולה ומכופלת מדוע זה בא פה. ומה מוסיף הפסוק בזה שבסיפה מופיע בו בלתי להשם לבדו? ברור. גם תשובתו של הרמב"ן לא מספקת. הרמב"ן אומר שזובח לאלוהים יוחרם, הכוונה היא למלאכים. גם מי שעובד למלאכים, דינו אותו דבר. אבל גם את זה אנחנו יודעים. כנראה שהם מוכרחים לראות גם את ההמשך, אבל ההמשך הוא הקושי הגדול. הקושי הגדול הוא לא מה זה מחדש, אלא מה זה עושה באמצע פרשת משפטים. בלי שום קשר למצוות הקודמות, וודאי לא לפסוק הבא בתוך אותה פרשייה, וגם לא פרשייה בפני עצמה. הנה הפסוק הבא: זובח לאלוהים יהורם בלתי להשם לבדו, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. איך זה מחובר אחד לשני? הפסוקים ממשיכים: כל אלמנה ויתום לא תענון וכולי. עוד רגע נמשיך. זה כל כך קשה, עד כדי כך שרבי אברהם אבן עזרא מציע להגיד שזובח לאלוהים יהורם זה בכלל הלכה שנאמרה רק לגר. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים מזמן שאסור לעבוד עבודה זרה, אבל אולי הגר עוד לא ככה חידד את זה לעצמו מספיק, ולכן שיזהר מזה, ואתה אל תונה את הגר על זה שהוא עוד חלש בענייני איסור עבודה זרה. שעם כל חומרת איסור עבודה זרה, זה לא מתיר לך להונות את הגר ולפגוע בו ולהקנית אותו? יפה, אבל זה כל כך רחוק. אני מאפשר את הדיברות כבר נאמר האיסור של עבודה זרה. אולי יש כאן חידוש אדיר. בוא נתחיל בגר, נמשיך ביתום ובאלמנה, נמשיך עד סוף הפרשייה, רק אז נחזור להלכה הפותחת הזאת. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. איך אומר הרמב"ם בהלכה? בנוסף לחיוב הגדול של איסור הונאת דברים ואיסור הונאת ממון שיש לכל אחד ואחד כלפי חברו בישראל, האזהרה שהוזהרנו מלהונות זה הבד במסחר בשעת מקח וממכר, להונות זה לשנות במחיר, להוסיף מעבר למה שמותר, וכן האזהרה שהוזהרנו מלהונות זה בדברים. הונאת דברים זה לא הונאה ממונית, זאת הונאה שאומרת שנאמר לו דברים המדאיגים אותו ומעליבים אותו ולא יוכל לאושש עצמו מהם, כגון שקדמו לו מעשי נעורים ושב מהם ונאמר לו תודה לשם שהעבירך מדרך פלונית אל דרך טובה זו, וכיוצא בכך מאמירה פוגעת של מומים מכאיבים. על כל אלה אמרו לא תונו איש את עמיתו. מה בא להוסיף העניין בהונאת גר? אומר הרמב״ם, הוזהרנו מלהונות את הגר בדברים, והוזהרנו מלהונות את הגר במקח וממכר, ולא הוסיפו פה כלום אלא רק להגיד לנו. כשבגר אנחנו עוברים בהונאה הזאת כפל כפליים, כפל כפליים. שאם נאמר לו אמש היית עובד עבודה זרה ונכנסת תחת כנסי השכינה, לא רק הונאה דברים רגילה יש לנו כמו כל אחד כלפי חברו, אלא הונאה מיוחדת יותר, עוד לב ועוד לב, 36 פעמים מחזירה התורה ומלמדת על האיסור לפגוע בגר. נפלא. ואיך מסבירים את זה? כי גרים הייתם בארץ מצרים. אז הפירוש הפשוט, ואתם יודעים את עניינו של הגר. כמה עמוק הסבירו של רבי משה אלשיך, איש צפת, האלשיך הקדוש. והוא אומר בפרשה הזו יותר מפעם את הדבר הגדול הבא. כי מעטם ידעתם את נפש הגר, שהוא כקטן שנולד. זאת ההגדרה ההלכתית לגר. והימים הראשונים ייפלו. כאילו, בוא נמחק מה שהיה, טוטלי. כי תתחדש נפשו בו. כאשר ידעתם את נפש הגר, שהוא כקטן שנולד, כי טובה היא נפש הגר, כאילו אז נולד. זה לא רק מישהו שתיקן, זה לא מישהו שעשה תשובה, זו לידה חדשה. ודווקא אתם צריכים להכיר את זה, כי הלא גרים הייתם בארץ מצרים, ושם הייתם עובדי עבודה זרה, ונתגיירתם, והייתם קדושים בדם פסח ובדם מילה. הנה לכם, כי נפש הגר טובה מלב ומנפש. ולמה תודו הוא? אנחנו שומעים מה כתוב פה. אתם שהייתם במצרים, זוכרים שיצאתם משם גוי מקרב גוי? אנחנו מבינים את העומק? האם אני מסוגל להתייחס אל חברי כאילו הוא תינוק שנולד? כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא סולח כאילו זה לא היה, גם אתה יכול להגיע לזה? כאילו הוא קטן שנולד ותתחדש נפשו בו. אתם יודעים לשם מה הייתם במצרים? כדי להאמין בתשובה כזו באדם שהכל יכול להתחדש כמו קטן שנולד. כשאדם שבוי בקונספציה קודמת, הרי עם כל הרצון הטוב לראות את הגר כאילו הוא קטן שנולד, המבטא, השפה, העבר, הסגנון, אולי אפילו צבע האור והפנים, לא מזכירים לו כל מיני דברים שאולי קשה לו איתם? אתה יכול להגיע, כך אומרת התורה, לאמונה בי כאילו אני קטן שנולד. והנה ההלכות הבאות. כל אלמנה ויתום לא תענו. אם אני תענה אותו כי נמצאו כתעק אליי שמוע אשמע צעקתו וחרה פי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. ובאופן פשוט מלמד אותנו כאן רש"י שדיבר הכתוב בהווה. והמדובר הוא לא רק באלמנה ויתום, אלא הכוונה היא לכל מי שתשוש כוח. ודבר מצוי הוא לענותם. שוב, זאת עובדה, הוא חלש, דבר מצוי הוא לענות. ונפשנו בטח מתקוממת ואומרת, מה פתאום, אנחנו מענים יתומים ואלמנות? שימו את הפסוקים ואת העברית, ואת ההערה המדהימה בעברית פה. בוא נפים להם ללשון רבים, ללשון יחיד, וללשון רבים החוזרת. כל אמרה ליתום לא תענון, כלומר מדובר פה על מענה אחד או על מענים רבים? רבים, נכון? אם ענה תענה אותו, כלומר מדובר על מענה אחד או על רבים? יחיד. אז מה יהיה העונש? וחרה אפי והרגתי את מי? אתכם בחרב. ומה מוסיף הסיום? והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים? האם זה לא ברור? העירה היא בן עזרא בהערה כל כך כל כך עמוקה. הנה לשונו. אם ענה תענה אותו, לכאורה אין כאן חידוש. ואחר שאמר לא תענון לשון רבים, אמר אם ענה תענה, לשון יחיד. כי כל רואה אדם שהוא מענה יתום ואלמנה ולא יעזרם, גם הוא יחשב מענה. נכון, יש בטח שוליים, הסבים שוטים אוהבים לקרוא לזה, כאלה ממש בשוליים הקיצוניים שיש בהם את הכוח הנוראי הזה לענות, אבל יש איזושהי חברה שמאפשרת את זה. בוא נודה, יש חברה שמאפשרת לקבל הנחת יסוד שהוא חלש, הוא מתקן. הוא מותר לא להתחשב בו, בתקציב, בסל התרופות, במדרגות, בכניסה למפעל, ומכל אותו חלש. גם החברה נחשבת המענה, והנה העונש, אם אחד יענה ואין עובר, החברה לא מזעקת באמת, לא, לא לפני בחירות, באמת, באמת, העונש על כולם. על כן באחרה וחרה אפי והרגתי אתכם, כולכם. על כן הסיום מתאר את הזעזוע. חברה שלמה תהפוך חלילה לאלמנות ולמתומים. כי היא מקבעת מציאות. כי קשה לה לראות את היכולת להשתנות. לכן היא מונה את הגר, לכן אני לא מאמין ביכולת להיות קטן שנולד, לכן גם החלש הוא חלש, זו עובדה, סך הכל שיהיה לי תודה שהוא מתקדם באופן כללי. איך אפשר כך להגיע לאמת גדולה? אתם שומעים איך מתחילה הפרשה הזאת? זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. מה זה האין עוד מלבדו הזה שבא כאן? דע לך, שאם אינך מאמין ביכולת שלי להיות חדש, שתתחדש הנפש כקטן שנולד, עובד עבודה זרה אתה. אינך מאמין שהכל רק להשם לבדו. אם הייתי מאמין שהכל רק להשם לבדו, הייתי רואה גם את הגר כקטן שנולד. הדברים המדהימים האלה הם אולי גם הפתיחה לסיום של קריאת שלישי. אם כסף תלווה את עמי, את העמי עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו משך. אם כסף תלווה את עמי, בא מיד רש"י ואומר, אין הכוונה כאן אם. חלה עליך חובת הלוואה, מצווה להלוות. להלוות לעניים, להלוות לעשירים בשעת הדוחק, כי באותה שעה הם עניים. את המצווה הזו להלוות, שנאמרה בלשון רשות, אם, ורש"י מיד אומר שזה מאותם אימים בודדים שהם אומנם נאמרו ברשות אבל הם חובה, מסביר המהר"ל נפרד כל כך נפלא, מה שכתוב לשון אם, אף על גב שהוא חובה, הוא מפני שאם יעשה מחובה כאילו מקיים רק גזירת המלך, אין זה הדבר לרצון הקדוש ברוך הוא. וצריך שיעשה את החובה, אבל שיעשה לה מרצונו. מה יקרה כשהוא יעשה מה מרצונו? תראו לאן אפשר להגיע. כמה זה קשה. הלוויתי לעני, ועכשיו הוא לא מחזיר לי. אז אני צריך לקחת ממנו חזרה. אבל באים הם אומרים לי איך ככה? אם חבול תחבול סלמת רעיך, יש לו משקון. והוא לא מחזיר לי את הכסף, אז אני צריך לקחת את המשקון. מה ייקח? קח משקון. אבל אם המשקון הוא הבגד שלו, אסור לך לקחת. אם אתה לוקח את הבגד, כי זה המשקון היחיד, אז בוא השמש, תשיבנו לו. אתה חייב להחזיר לו כל ערב. אתם הבנתם על מה מדובר פה? כלומר, המלווה צריך ללכת לשחק כל הזמן, ולהחזיר ללווה כל ערב. כי היא חסותו לבדם, כן? היא שמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצעק אליי, עוד פעם ימצאו כי יצעק אליי, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. מבין איך הדברנו מקודם? אם ענה תענה אותו, כי ימצאו כי יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. בעל הכלי יקר, חברו של המהר"ל מפראג, בפראג היה. הסביר אם ענה תענה אותו, מרתק. הרי הפסוק אמר כל אלמנה ויתום לא תענון, היה צריך להיות כתוב אם ענה תענה אותם. הסברנו את הדברים האחרים, אבל על זה לא דיברנו. אומר הכלי יקר על דרך הרמז, אבל זה כל כך עמוק. הקדוש ברוך הוא אבי יתומים. כשאתה מענה את היתום, אז בעצם אם ענה תענה אותו. אותו. כביכול אותו אתה מענה. ואז באה מידת הדין ומקטרגת מלמעלה, והיתום מקטרג מלמטה, ושמוע אשמע צעקתו. וחרפי. וגם כאן, והיה כי יצעק אליי מי? זה שחייב לי, הלווה. ושמעתי כי חנון אני. החברה המודרנית עוסקת הרבה בדרכי גביית חוב. כיצד ניתן לגבות חוב מחייו? אבי מורי, זכרונו לברכה, כתב על זה ספר שלם בשם דרכי גביית חוב במשפט העברי. בפסוקים הללו, כך הוא לימד אותנו, הוא ראה את הבסיס לכבוד האדם, לכבוד האדם וחירותו. נכון? חיי הכלכלה והמסחר המפותחים, כך הוא כותב בספרו, לא יכלו לעמוד במציאות אידילית משפטית זו. ואז הוא מצטט את הרמב״ם ואת הגאונים לפני כן, שהגיעו למסקנה שלפעמים יש נפלנים, ויבואו המלווים ויפסיקו להלוות, כי אם הם יצטרכו כל הזמן ללכת ולחפש איך הם ידבו. כשראו הגאונים הראשונים שעמדו אחר חיבור הגמרא, כך הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה בפרק ב', שרבו הרמאים וננעלה הדלת בפני הלווים, כלומר נמנעו מלהלוות מפני החשש, שמה בבוא מועד הפירעון יסתירו הלווים את כל רכושם ויטענו טענת אין לי, ולמלווה אין כל סנקציה נגדם. אז מה עושים? כשהמערכת מתחילה ככה להירקב ופתאום האידיליה לא מסתדרת, התקינו, אומר הרמב״ם, שמשביעים את הלווה שבועה חמורה כאין של תורה בלכיתת חפץ, שאין לו כלום יתר על הדברים שמסדרים לו. וההשבעה הזו גרמה לכך שהוא התייחס ברצינות. סנקציה חשובה מאוד. אומר הרמב״ם אבל בהמשך, טוב, אפשר להשתמש בסנקציה הזו. נכון שהדיין ישתמש בה, אבל הוא לא יכול להשתמש בה בשבירות. כי הנה לי שהוחזק שהוא עני וקשר והולך בתום. הרמב״ם באותו מקום בהלכות מלווה ולווה. לווה שאכן הוא עני והוא מוחזק כהולך בתום. והדבר גלוי וידוע לדיין ולרוב העם. ובא בעל חובו להשביעו בתקנה זו. הוא בא ואומר, אם עורך דינו, בוא נשתמש בסנקציה. והוחזק התובע שאינו מסתפק בעניות זה, אלא רוצה לצערו בשבועה זו, להצר לו ולביישו ברבים כדי להינקה ממנו, או כדי שילך וינבה מן הגויים, או ייקח נכסי אשתו וייתן לזה עד שינצל משבועה זו, שיעשה משהו, שינבה לי איזה בנק פה, שינבה מהגויים פה, שיעשה פה. יראה לי, כותב הרמב״ם, שאסור לדיין ירי שמיים להשביעו שבועה זו. נכון שהיא מתקנה השבועה, אבל עיניו של דיין ירי שמיים מוכנות. אם העמי הלווה הזה תמים והוחזק בתמימותו ובעוניו והוא כשר והולך בטוב. אסור להשביעו, ואם ישביעו, שימו את הרמב״ם. ביטל לא תעשה של תורה, לא תהיה לו כנושא. ולא עוד אלא ראוי לדיין לגעור בתובע ולתורדו, ותורדו הכוונה היא לגרשו מעל פניו, מפני שהוא נותר והוא הולך בשרירות ליבו. רגע, רגע, זה מושגים משפטיים ומושגים ערכיים. שלא תקנו הגאונים תקנה זו אלא מפני הרמאים את תקנת השבועה. והרי נאמר הדרוש אחיך אותו דורשהו אם רמאי הוא אינו רמאי. ומאחר שהוחזק זה שהוא עני ושאינו רמאי אסור להשביעו. וחוזר איפה דין התורה להיות ממשי לגמרי. והרי לא בפסיקת הלכה אנחנו עסוקים בדיבורים הקצרים שלנו כאן. רק בחלום. לחזור 3,000 שנה קדימה, כן כן, לחזור לעולם של שיקום הגנבים בעבד עברי, לחזור לעולם שבו גדילת חור מתרחשת בצורה הזאת, כי היא כסותו לבדה. היא סמלתו לאורו, במשכן. נחזור לעולם שהבסיס שלו הוא שכבוד האדם הוא שהוא נברא בצלם אלוקים, והאמונה באדם שהוא כקטן שנולד נובעת מהאמונה בהשם לבדו ומהידיעה, אם אינני מאמין באלוקות שבך, עוד יש לי מה לחזור כנראה על זובח לאלוהים יהורה. יום טוב עלינו ועל כל ישראל. נמשיך מחר בקריאת רביעית.